بالشهور الكدام دبرنا على نكهة لخوت جيش بدين كتير بين شبات ليوم طوب شبات لو أحميروا كوكات خخمين بعلينا مكتير فيوات شحمير اليهولي عنا شيء كلها مدعين مدع حمر استو شبات ولا بقول يزلزل حسو شلون بشبات أما شعين كان بيوم طوب שהוא קל בעיני הבריות, מכיוון שהותר בו, הותר בו מלאכת אוכל נפש, אז לכן כיוון שזה קל בעיניהם, באו רבותינו והחמירו באיסור מוקצה ביום טוב יותר מאשר בשבת. כגון למשל מוקצה העומד לסחורה, מוקצה שראוי למאכל בהמה, וכי עושה בהם, בכל הדין יש חלוק בין שבת ויום טוב. שאף אחרי שבשבת מותר, ביום טוב אסור בשום דין מעשה לזה זולבי. האחרונים הסתפקו. כשחל יום טוב בשבת, יש לנו קדושת יום טוב, יש לנו קדושת שבת. ביום טוב אנחנו רואים שיש חשש שיבוא לזלזל בו, אבל כבר רבותינו קבעו שיום טוב יותר חמור לגבי מוקצה. עכשיו שחד להיות יום טוב ביום שבת, נאמר, כיוון שזה בשבת, בשבת זה חמור בעיני הבריות, אז לכן יהיה דינו כמו שאר השבתות, לא צריך להחמיר באיסור מוקצה. אבל אפשר לומר, להפך, חשת מיה יום טוב לבדו, היינו מחמירים במוקצה. עכשיו נשתה בו עוד קדושה, שבת, אז אנחנו נקל במוקצה? בשביל שקביל עוד כל קדושה אנחנו נקל יושב במוקצה, אז הבא צריך להחמיר יותר. לכן צריך להחמיר בו כדין יום טוב, לא כמו שבת. זה הספק של האחרונים. האם נתחשב אנחנו בטעם? הטעם הוא שדללתי לזזולבי, כדי שלא יבואו לזזל. אבל זה מתי יבואו לזזל? כשאחד יום טוב בחול. אז כאן בעיני הבריות אוכל נפש מותר וכיוצא. אבל אם חל בשבת מותר לעשות אוכל נפש אסור. אם כן לא יבוא החסב, למה לא יבוא אנשים לזלזל בו? אז הטעם נפל. אבל בכל זאת, אלה שחולקים אומרים לא, כיוון שאילו היה יום טוב בחול, היינו מחמירים. כל שכן כשחל בשבת, יש בו עוד תוספת קדושה, שצריך גם כן להחמיר. אז מה יהיה הדין באמת בדין הזה? יש כמה דוגמאות לזה מהתלמוד, ונזכיר דבר אחד. במסכת ראש השנה דף י"ט, שם הגמרא מספרת שבמסכת מגילת תענית, לכל המסכת הזאת היא כולה להגיד איזה ימים שרבותינו אסרו אותם בתענית ובהספד יש להם קדושת יום טוב, כאילו יום טוב הם, ואסור לזלזל בהם בהספד ובתענית, כמו ימי חנוכה למשל. ככה גם כן יש מסכת מגילת תענית, כולה מדברת על 12 חודש של חודשי השנה, בכל חודש וחודש יש ימים שנעשו בהם ניסים בישראל בימי הבית השני, ולכן קבעו אותם כימים טובים שאסורים בהספד ותענית. אחד הדברים, בשלושה בתשרי, בתלת אדקרתא, דילה למספד בהון ולא יתענה בהון. בשלושה בתשרי, זה יום שרבותינו קבעו אותו יום טוב, שאסור להספיד ולטענות בו. למה? מה הסיבה? זה מדובר כאן בימי הבית השני. בימי הבית השני לא היו צמים בצום גדליה. היו אז רבה עושים אותו יום חגיגה, יום שמחה. כי יום צום גדליה אומנם הוא תענית. אז זה בזמן שהיה בית המקדש חרב. לא רק שנבנה בית המקדש, כל ארבע צומות, כפי שהתבא להם זכריה הנביא, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית ישראל וליהודה לששון ולשמחה ומעדים טובים. הנבואה הייתה על הבית, תקופת הבית השני. אז לכן שלושה בתשרי היה יום שמחה. אז באה הגמרא ואומרת, שלושה בתשרי אסור להספד ואסור בתענית, אסור להתענות בו. למה? שיקר בו איזה נס גם כן, בדבר מה שאנחנו מספרים שנהפכו כל אלה הימים לססון ולשמחה, אבל קרה איזה מקרה של נס ביום שלישי בתשרי. מה היה שם? מה הנס הזה? נס רוחני, לא נס גשמי. מעשה שהיה ככה היה. היו, בזמן שנעשה הנס של חנוכה, התחילו עם ישראל מעצמם. ראו שנעשה להם נס, קבעו לעצמם לא לכתוב בכל שטר שכותבים, כל חתם, עכשיו אנחנו יש לנו תאריכים, כותבים תאריך, תשרי, חשבן, כך וכך בחשבן, כך וכך בכסדר, אבל באותו הזמן קבעו להם, כדי להזכיר לעולם את הנס של חנוכה, שהיו כל כך מעודדים מהנס הזה, והיו כותבים ככה, בשנת כך וכך פלוני ליוחנן כהן גדול לאל עליון, לא כותבים שאלת התשמות, אפילו מבב, לבריאת עולם, אלא כותבים כך וכך לכולנתו של יוחנן כהן גדול לאל עליון. אם היה כהן גדול אחר, כמו שכתוב שיוחנן כהן גדול, אחר כך היה רבי שמעאל בן פיאבי, אחר כך היו עוד כהנים גדולים, וכותבים, היו כהן גדול לאל עליון. אז אל, זה שם שמיים. היו כותבים בשטב, אחר כך בא זה פורע את השטב, משלם את השטב, לוקח עליו את השטב, קורא אותו, כדי שלא יגבו בו עוד פעם, וזורך אותו באשפה. אז כתוב בשם שמיים, כתוב אל, והוא הולך לזרק את זה באשפה. כמה פעמים שהחכמים צועקים על זה, שזה אסור, זה בזיון חס ושלום, שמות הקדושים לזרוק אותם באשפה. ובאותו היום, ביום ראש השנה, שקיימו וקבלו עליהם כל קהילות ישראל, שיפסיקו לכתוב תאריכים בכל השטרות, בכל הכתובות, בכל הגטין, לא יכתבו יותר על שם כהן גדול, אלא יכתבו לבריאת עולם. כדי שלא יהיה התקלה הזאת, שיכתבו שם שמיים ואחר כך יזרקו את זה בתוך האשפה. וכולם, כל ישראל קיימו וקבלו עליהם ועזר עם. ביום שקבלו את זה, זה היה יום שלושה בתשרי. שחזקו את הדבר הזה, ורוב שמחתם של חכמי ישראל, קבעו אותו היום, יום טוב, שאסור בהספד ותעלית. כפי שהגמרא מספרת שם. מקשה הגמרא, למה היה צריך לקבוע יום כזה יום שלישי בתשרי שהוא יהיה אסור בהספד ותעלית? בלב אחי הוא יוסום גדליה, יוסום גדליה נפחס אסונו שמחה ומעגים טובים, כך היה הצבוי של הנביא. אם כמעט מרוויחים למה שכתוב בשלושה בתשרי בטלת הזכרתה, שבטלו את ההזכרה של שמיים לבטלה. בשבעה הגמרא, כדי לאסור יום של לפניו, כי יש במגילת תענית כלל, כל יום שאסור בהספד ותענית, גם יום שלפניו גזרו שיהיה אסור בהספד ותענית, כדי שלא יבואו לטעות בין הימים, ולכן יעשו גם יום שלפניו. עכשיו שיש לנו גם כן שנקבע יום טוב בשביל שנתבטלה הזכרת שם שמיים וחשש זלזול חס ושלום בשם שמיים, אז לכן קבעו אותו יום טוב. ממילא מרוויחים שגם יום שלפניו, כי באותו הזמן היו עושים שנה רק יום אחד, והיו עושים שני ימים. רק אחר כך רבי יוחנן מזכה את תיקן שיעשו זה יהיה כמעט בסוף תקופת הבית השני, עד שהוא תיקן שיעשו היום קודש ומחר קודש, שיעשו שני ימים בשנה. אבל כל יום היו עושים שנה רק יום אחד. כמו שכתוב בתורה, בחודש השביעי, באחד החודש, יהיה לכם שבתון, יום תרועה יהיה לכם, זה רק ביום אחד. אם כי יום שני הוא יום חול. עכשיו, כשאנחנו חכמים באו חכם וקבעו יום שלושה בתשרי זה יום טוב אסור להספד לתענית, גם יום שלפניו אסור להספד לתענית. זה שהרווחנו. ואת הגמרא, טוב, גם סוף גדליה, גם כן נקבע לימים טובים, אז נאסור יום שלפניו. אומר, לא, סוף גדליה זה דברי קבלה, זה כתוב בנביאים. צום הרביעי, צום החמישי וצום השבעי. מה זה צום השבעי? זה צום גדליה. דבר שכתוב בדברי קבלה, כלומר בדברי התנ״ך, אינו צריך חזוק. לא צריך לגזור יום שלפניו, יום שלאחריו. לכן, למשל, 17 בתמוז, בזמן הבית השני, עושים בו חגיגה. אוכלים, שותים, שמחים, תמה שנהפך לששון ושמחה. יום 16 בתמוז, היה מותר בהספד ותענית. יום שאחריו גם כן אותו דבר, רק אותו היום בלבד. אז זה כאן, אילו היינו מסתמכים רק על צום גדליה, אותו היום אסור, אבל יום שלפניו מותר. הרווחנו על ידי הגזרה הזאת, שהוסיפו חכמים עוד יום טוב, משום שנתבטל הדבר הזה שזלזול שם שמיים, וקבעו יום שלישי יום טוב. אם כן, בדברי סופרים צריכים חיזוק, זה לא דברי קבלה, דברי קבלה כתובים בתנ"ך. مش كتوب التناف زي لو صريح لحزيك عشان الجزيرة يوم شذي فناف قطوه توها يوم أبل كان شذي كله راك مدر بنان كل مش كتوب بسرطة المقلات عني زي راك مدر بنان بالدبري صفري مسرخي محلزوك أزاخين مسرخي مجزور قال يوم شذي فناف زي دبري أقمار عشامة هاري عشام أقمار هزوت كدم كدم ديما نحن دبال حاجة يوم شلشي بتشري ويعصيم أطول يوم طو بكان نحن لمديم شجدليا شنهراج لو بيوم ريشون لحوزش نهراج بيست غلا كذوت كتب وتار ربي دافيد كمحي ومير جدليا بنحي كم شنهراج ونهراج بيوم ريش السنة راك شزي يوم طو إيش على عشو تعني في يوم طو عشو حقين كواحة خيم تعني شلو بشلوشة بتشري אבל הנה מהגמרה הזאת מוכח להפך שאלה מתי היו עושים חגיגה היו עושים בשלושה בתשרי אפילו שבזמנם היה גם כן היה רק יום אחד ראש השנה אם רצו לדחות היו זוכים ליום שני יום שני בית בתשרי למה הגימה בתשרי אלא ודאי משמע גדיה ונחקה באמת נהרג בשלושה בתשרי כך קבלת סופתנו והתענית הוא לא משיס גדליה ונחקה עם עצמו אחפי שהיה צדיק כמה צדיקים בעבונתנו הרבים נהרגו ולא עושים בשבילם תענית, אלא התענית הוא בשביל אובדן שאין לטפל אותה. אחרי שנחרב בית המקדש בתשעה באב, אחר כך סתם נבוכדנצר הרשע, השאיר שאין לטפל אותה בעם ישראל, השאיר אותם בארץ ישראל, והיה לו איזה אינטרס גם כן בשבילו, אמר, אני אפקיד עליהם כמו נתיב העליון, זה גדליה בשבילתם. ואם הם ישמרו לי אמונים, יעלו לי מסים כמו שצריך, אני אחזיר להם את המלכות, אמנה עליהם מלך, ותחזור עוד פעם המלכות של ישראל. כך נתן בדעתו, והשאיר גדליה בן חיקם כמבחן לדבר. לא עברו חודשיים, שעה באב, הנה עבר אב, עבר אלול, ביום שלושה בתשרי, בא ישמעאל בנתניה אחד רשע מרושע, והרק גדליה בן חיקם, וכל השרים שהיו עמו, ואז כל אלה שנשארו מסכנים בארץ ישראל באנו מזר אדר, חזר עוד פעם בגלל אותם כולם לבבל וזה נשאר צריד ופריס בארץ ישראל הגמרא אומרת 52 שנה הייתה ארץ ישראל בוקה ומבולקה ריקה מיושביה והיה בדו עבר בדרך איש אחד אפילו עוף לא היה פורח עליה כמו שכתוב מעוף השמיים ועד בהמה נדידוה לכו 52 שנה אחרי החורבן אפילו עוף לא עף בירושלים בארץ ישראל עד כדי כך הייתה חורבת שממה ממש וזה לכן כשתחתנו נכזבה חשבנו שעוד פעם תחזור עוד פעם עשרה לירושנה אז ראינו שכל זה הלך לעיבוד אז לכן עושים את התענית ביום שלושה בתשרי לא בשביל גדליה עצמו אלא על אובדן שירי תפלתה בכל אופן מה אנחנו יודעים מהגמרה הזאת? כאן ישנו ביום שלושה בתשרי בזמן הבית השני שאז היו עושים כמו שאמרתי סתיו ושמחה היה יום חג אבל לא רק סתם חג חג שיש לו יסודות בדברי קבלה כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לזכריה הנביא לך ותבשר לישראל כיוון שעכשיו נבנה בית שני בית המקדש שיהפכו את ארבע צומות שעשו אותם שמחה אז עשו את זה חג, וזה כתוב בדברי קבלה, בזכריהו. כן, כבר שכתוב בדברי קבלה, המעלה של החג, מעלה גדולה, כבר שכתוב בדברי קבלה. ולכן לא צריך חזוק, לא צריך לגזור יום שזה פניו. כולם אתם, כמו שבת, בשבת אסור להתענות ביום שישי, אתה מתענות. או יום טוב, אסור להתענות ביום טוב, כמו תענית מחורות, עושים בערב פסח. מותר להתענות בערב טוב. למה? לא גוזלים גזרה שלא יתענו בערב יום טוב, גזרה שמתענו ביום טוב. כולם יודעים, יום טוב זה יום טוב. מי ילך יתענף ביום טוב? מי יתענף בשבת? אז לכן לא גזלו חכמים. כל דבר שיש לו יסודות מהתורה, מהתנ"ך, לא גוזלים חכמים. אבל בשביל אותו יום טוב קטן, שזה בשביל שהתבטלה אותה הזכרת שם שמיים, שהיה, כמו שאמרתי, נזרק באשפה, אז זה יום טוב די רבנן. זה צריך לעשות לו סייג, עשו סייג יותר, עשו לגדר, דברי סופים שלכם חזוק, ולכן כשחנו שני הדברים ביחד, דבר אחד שיש לו יסוד בדברי קבלה, זה צום גדליה. דבר שני, שאותו היום טוב שקרה, משהי שמתנה הזכרת עם שמיים. אז עכשיו, התחלנו שני הדברים. בדבר אחד מהם לא צריך חזוק. דבר אחד כן צריך חזוק. מה אנחנו עושים? צריך חזוק. הגמרא אומרת, לשם מה היו צריכים לקבוע, בלב הכי הוא יום טוב, בשביל הגמרא, בשביל יום שלפניו. הרי שיצליחו אחרים לעשות חזוק ליום שדפניו, ליום שניים בתשרי, אף עפי שיום שלושים ויום שלושה בתשרי, הוא עומד במצב של יום טוב כאילו דאורייתא, דברי קבלה כדברי תורה דאמו. אפילו הכי מוצליחו לעשות גדר מושג לתורה. כי גם כן כאן, נכון שיום טוב הוא חמור בעיני הבריות, כיוון שאחד ושתי הקדושות ביחד, משום גזרה של שבת, אז לכן אנחנו, משום גזרה של יום טוב, אנחנו מחמירים ביום טוב. זה הראיה שהביאו איזה אחרונים. למעשה לא ככה לך, למעשה כל שחל ושני דברים כאלה ביחד, אנחנו אומרים, כיוון חומר הדבר, אנשים יודעים, נזהרים בו, לפיכך יום טוב שחל להיות ביום שבת, מותר להשתמש בו באותם מוקצים שמותר להשתמש בהם ביום שבת. כל מה שמותר בשבת, מותר גם כן בשבת שחל ביום טוב. מה שאסור ביום טוב זה רק ביום טוב שחל יועץ בחול. אבל כשחל ביום שבת, דינו כמו כל השבתות. נמשיך בדיני מוקצה. כל כתבי הקודש, אין בהם שייכות לדין מוקצה. בין שעומדים לסחורה, בין שעומדים ללמוד בהם. נגיד אדם שחנות ספרים, מוכר ספרים. בין שמוכר בסתונות, בין שמוכר ליחידים, אין בזה שום מפרש, בין שבת ובין יום טוב, לעולם מותר לשמש בספרים האלה. אם מוזקק להם ביום שבת או ביום טוב, בא מישהו, אומר לו, דחילק, אני רוצה איזה כך וכך ספר פלוני, או אפילו סט של איזה ספרים. מותר לתת לו, ואין לזה אפשר, אפילו שהאיש הזה, החנות שלו, היא בשביל מסער, הוא לא עושה את זה בשביל... ללמוד הוא בעצמו, בעצמו הוא למד, יש לו בבית שלו, אלא זה פשוט החנות הזה בשביל מסחר. אף אפי כן, אם בא אליו יהודי ורוצה לקחת ממנו, יכול לפתוח לו את החנות, לתת לו מה שהוא רוצה, כי אין מוקצה בכתבי הקודש. כל דבר שהוא דברי קדושה, לא שייך לו מוקצה כלה. שעומד כזה ללמוד בו, האיש הזה ילך הביתה, יפתח ספר וילמוד בו. אפילו שהוא לא ילמוד בכל השישה, בכל השבעה, בכל עשרים כרכים, הוא ילמוד בכרך אחד. אבל הוא רוצה לקחת כל הכרכים, יוצא ללמוד פה, ללמוד. לפעמים הוא רוצה ללמוד לעיין עוד איזה ראייה, פה ראייה שם, אז זה לא שייך בו מוקצה כדם. יכול לקחת אותם ובתום מקום כמובן שיש עירוב. כמה שיש עירוב, הוא מותר לצאת למצד הדין, אז יכול לקחת את זה אצלו כדי ללמוד בהם ביום שבת. זה שאני אומר שיכול לקחת אותם לביתו, הכוונה היא על מנת שילמוד בהם בו ביום. אבל אם הוא שמע שרוצים לתקר הספרים, אז הוא לתקר, מחפש לו איזה חנות, והוא בעצמו גם כסוחר, אז הוא רוצה לעשות ביזנס. זה אסור. לגרם מכין שבת לחוד. אנחנו מדברים כשהוא באמת רוצה ללמוד בו. יש לו צורך בזה. אז לכן אפילו שהוא צריך רק לגמרא אחת, הוא לא צריך לכולם. אז לכן מותר לו לקחת את זה, וכמובן שלא ידברו לא על כסף, לא על מקח עומקה, לא על שום דבר. ייקח אותו אחר כך שעשו את החשבון אחרי השבת. זה שאמרנו, כתבי הקודש תושך בהם דין מוקצה. יש מחלוקת רק בדין מגילת אסתר, כותב הרב פרי חדש, שאסור ללמוד בה ביום שבת, כשאחד 15 באדר ללמוד ביום שבת, כמו פה בירושלים, זה קורה. 15 באדר יחול ביום שבת. ואנחנו קוראים את המגילה מתי? ב-15 באדר. כשאחד בשבת, אסור לקרוא אותה ביום שבת, אלא מקדימים ליום שישי, כדברי הגמרא מסכת מגילה בבדלת, גזירה שמי יכהנה הצלבקי, ילחמנה הצלבקי, ועבירנה 400 רשות הרבים. בזמנם לא היה עדיין עירוב, וכן גזרו חכמים, כמו שופר, כמו דודר, כשחל להיות יום טוב של השנה בשבת, או חל יום טוב של חג הסוכות בשבת, אז אסור לשמוע שופר, אסור לזכוע בשופר, למה גזרה שמי ייקח את השופר אצל מישהו שהוא בקיא בהלכות תקיעה, וגם כי ילמד אותו איך תוקעים, לכן יקבלו רב, אם הוא אותו איך מנענעים, אז לכן גזרו חכמים שלא נותנים לולה ביום חג שחל להיות בשבת, ולא שופר גם כן לתוקעים בו. אז גם כתוב דבר מגילה, מגילה כשחל יום 15 באדר להיות ביום שבת, אז עשו לקרוא בו מגילה, גזרה שמי ייקח את המגילה ותתיר אותה על מעמד של שוט הרבים. יוסיר אותה בשוט אחרי זה שוט הרבים. אז מה עושים? קוראים בה ביום שישי, מקדימים לקרוא אותה ביום שישי. עכשיו האיש הזה רוצה לקחת את המגילה, לא רוצים בשביל לצאת מזה חובה, לתתיר אותה מקום למקום, הפרי החדש כותב שאסור. למה? בפני שהרבותינו גזרו שאסור לקרוא מגילה באותו היום, אז גזירה גם, יש גזירה שמעבירה עם עבד רשות רבים, אז אסור לתפוס, נעשה את המגילה הזאת מוקצה, כדיל מוקצה, ששיח עליהם דעתו, ורק בלילה ילך ייקח אותה. לכן אפילו הוא רוצה ללכת מעט מוקדם לבית כנסת, גוגו בית כנסת קצת רחוק, הוא רוצה לחצת מהבית שלו קצת יותר מוקדם, ועדיין זה שבת, אסור לתתר את המגילה הזאת. זה דברי פרי חדש, אבל יש פוסקים שחוקים, אומרים זה לא שייך לאסור, כיוון שהוא יכול ללמוד ממנה כמה דברים. הוא יכול לקחת את המגילה, ללמוד כאשר יתרד, הוא יקרא אותה, ועל ידי כך יכול להרגיש פירוש של רבותינו כך, פירוש של... אז כשהוא קורא לו מתוך המגילה, הוא נזכר בדברי מאמרי רבותינו. אז מה יש רוצה לקרוא? אם הוא לא מחזר משם מצווה, אפילו שחל 15 להיות בשבת, אפילו אחר 15 בשבת, אף פי כן, כיוון שהוא רוצה לקרוא בה לא לשם מצווה, כיוון שרבותינו כבר עקרו את המצווה ביום 15, וכבר הוא קרא זה ביום, ביום 14, כבר הקדימו ביום שישי, ועכשיו ביום שבת, מה שהוא קורא, לא קורא בשביל ספר לחובה, אלא קורא כדי לעיין בספר מגילה, בכי זה לא אחד מכתבי הקודש, בכי אם אחד יש לו איזה מגילה מכתבי הקודש, אסור לעיין בה, איפה מצאנו דבר כזה? אם יש לו רביעים, ספר הפטרה, או רביעים אחרים שכתובים בכתבי הזה, אסור לעיין בהם, אז לכן חוקים על הרב פרי חדש. יש בספר מצאו דעיית שם משהו, מעיר על דבריו. זה מעשה מצד הדין זה מותר, אם הוא באמת רוצה לקחת העניין סתם, לא בשביל לצאת לחווה, וכבר קרה את זה אתמול, ויצא לחוותו אתמול, לכן מותר. רק אם חל להיות 14 ביום ראשון, תחול 14, אלו זבדו, 14 יכול לאכול ביום ראשון, והוא רוצה כמו בחוץ לירושלים, בתל אביב למשל, אז מתי קוראים את המגילה? מוצאי שבת. והוא רוצה לקחת את המגילה, ואמרתי לא ייקח אותם בעוד יום, כדי שלא יוצאים כמו מכין משבת לחול. זה לא יעזור.
שמזוזת תפילין של כתבי קודש כזה, אפשר ללמד
לעשות אותם מסורתיות וכאלה. אפשר להעין דברים, להסתכל בו. פרשיות של מזוזה, או פרשיות של תפילין, אם הוא קורא אותם בשביל לעיין, להבין חסרות יתרות, אפשר לתת אותם בשביל צלחו. בשביל תינוק אף אחד לא ייקח מזוזה ללמד את התינוק שלו. מזוזה יקרה את הערך. יכול לקחת ספר אחר של אבלה ללמד את התינוק. לא ייקח מזוזה תפילין שהם יקרים ללמד את התינוק. אף אחד לא עושה דבר כזה. מי שעושה דבר כזה בטח לעשות את הכל אדם. זה מסתור. זה יקר. ילד, טוב, ילמד אותו בספרים אחרים, לא ילמד אותו בתפילין. שמעת מעולמך שילמדו בתפילין, ילמדו תינוק שיקרא את הפרשיות, ייקח לו ספר אחר. טוב, אז זה אמרתי, אם הוא רוצה ללמוד בהם, כיוון שראו שהוא ילמוד בהם, גם גט, ראו שאדם ילמוד ממנו את כמה הלכות, אם אדם שפסח את הגט, מעיין בו איך הסדר, כותבים בכל שום דעיתי, או רואה את השמות, רואה את כל הדברים, לומד מהם כמה הלכות. אף פי שהגט עצמו אסור לגרש בו ביום שבת. אסור לגרש ביום שבת ויום טוב. שבת ויום טוב, כיוון שיש בהם קדושה, ועשו בהם מקח ומקר קניין, האישה קונה את עצמה בגט. כשהיא עדיין אשת איש, היא משעבדת את הבעלה. אפילו שהיא מורדת בו, לא צריכה אותו. אבל בכל זאת, שנקרא שמה קניינו של הבעל. כשנותן לה את הגט, הרי הוא משחרר אותה. כבר היא לא קניינו, היא לא צריכה אותו כבר. אז לכן הגט הוא עושה אותה כמו שהיא קונה קניין לעצמה, קונה את עצמה מחדש, כמו שכתוב במשנה, וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל, ככתוב. כל זמן שהיא אשת איש, היא קניינו של הבעל. עם מעשה ידיה לבעלה, אם מתה הוא יורש אותה, כאן זה הדרך, היא קניין של הבעל. אבל מה שאין כן אחרי שקבלה את הגט, היא חופשייה. לכן אסור לעשות גט ביום שבת. רק אם יש דבר מיוחד, דבר מיוחד במינו, כגון שהולך למות, לפעמים יש עושים גט שכי מרע. שכי מרע זה אדם שהוא חולה מאוד, מסוכן, ויש לו אחים במדינת הים, אחים במקומות רחוקים. והאיש הזה אין לו ילדים ממנה, אין לו ילדים בכלל. אז הדין הוא, אם הוא לא יגרש אותה, הוא ימות, תשארה מסכנה האישה הזאת עגונה. צריכה לחכות עד שתוכל לפגוש את אחיו של הבעל, שאו יבמות או יחלצו לה. צריך יבום או חליצה, כיוון שאין לה בנים, כמו שכתוב בפסוק. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, יבמה יבוא עליה וכחחו לאישה ויבמה, או אם לא יחפוץ את האיש הכחל אותו, וחליצה נעלו מהרגלו. אז לא יכולה מסכנה להתחתן, שאיר כשורה כל החיים שלה. עד שתלך למקום ההוא, מי יודע, אפו תמצא את האחים של הבעל, אם תמצא אותו, לא תמצא אותו, וגם כן לפעמים הוא יחשה את עורפו, לא ירצה, לא תמיד זה דבר מסתדר. אז לכן, מה עושה האיש הזה? כיוון שהוא יודע בעצמו, הוא לא רוצה סתם לצער אותה, הוא הולך למות, הוא הולך לעולם הבא, הוא רוצה ללכת בידיים נקיות, הוא רוצה לצער את אשתו, שתשאר עגונה. אז מה הוא עושה? כותב לה גט. כותב לה גט, ומוסר את זה לידה כמה שעות לפני שהוא ימות. יום, יומיים לפני שהוא ימות. באופן שכזה היא כבר מגורשת. מגורשת או נפלת, לא זקוקה כבר ביוון. ככה היו עושים, זו חכמי התלמוד היה מצוי מאוד. אם כן, כשהיא מקבלת את הגט הזה, היא משחררת על ידי כך מכל זיקה. היא לא, אין לה זיקה ליוון. עכשיו, כשרוצים לגרש אותה ביום שבת, ויש מקרה כזה, שאם לא תקבל את הגט היום, יכול להיות שעד הלילה הוא ימות, אי אפשר לדעת. שעותיו סיפורות, הרופאים אומרים שעותיו סיפורות. אז אי אפשר לדעת, אם הוא ימות, מסכנה תישאר עגונה כל הזמן. וזה שבת, אפילו שזה שבת, אם לא עכשיו ומתי, תגיד לו, תחכה עד מוצאי שבת, עד מוצאי שבת כבר ימות. מי יודע מה שיהיה? לכן מותר להתגרש ביום שבת. במקרה כזה, מותר להתגרש ביום שבת. כמובן, הכינו את הגט לפני כן. אני אומר על הגירושים, מסירת הגט מידו לידה, זה הכל. הגט כבר היה מוכן לפני השבת, כתבו גט ביום שבת, כותב שתי תיבות, היה סקילה. מי יכול לכתוב גט בשבת? אנחנו מדברים שיש גט, מוכן הגט, אבל למשל, מתי שהוא רוצה יצא לה, הוא לא רוצה לה, לא ממהר לתת את הגט. אולי יש שמרחם עליו ויהיה בריא, למה רוצה לגרש אותה? בפרט אם הוא כהן. למה לא לגרש אותה ואחר כך תהיה אסורה עליו? אז הוא משחה את הדבר כמה שהוא יכול. אבל כשרואה יש כבר קלו כל הקצים, מסכן, הולך לבוד. והוא לא מעוניין שהיא תסבול כל החיים שלה. אז לוקח את הגט ונותן לה את זה. אז מכינים לו גט כזה על ידי שליחות, על ידי כל מיני דברים, כדי שלא ייפסד. כדי שאם כתוב תאריך, אז זה בעיה. אם כתוב תאריך מוקדם, ואחר כך נותן לה, זה כבר כשצלחו במוקדמים פסול. אם זה גט מוקדם, גם כן פסול. אז לכן, כגון למשל שכותבים את זה בצורה שעל ידי שליח, על ידי שליח לא יהיה פסול. אז יש כל מיני דרכים. אדם שלוקח את הגט הזה, בשביל מוקצה אין איזשהו של מוקצה, כפי שאמרתי, אפשר אדם ללמוד מתוך גט. בין שגרש בו ובין שעדיין לא גרש בו. אפשר עדיין לקרוא בו וללמוד. מי שלומד על הכל גטין ורוצה לדעת בדיוק כמה דברים שמסתפק בהם, פותח את הגט ורואה את מה שכתוב שם, פושט את הספקות שלו. למשל, גט פיטורין, איך קוראים פיטורין? שני יהודים או יהוד אחד? זה מחלוקת הפלוסקים. המנהג הספרדי קוראים כמו מרן, שני יהודים. אז הוא רוצה להסתכל איך כתוב בגט הזה ביהוד אחד ובשני יהודים. מזה הוא מבין שההלכה לכתוב שני יהודים. לכן זה הדרך. יש כמה דברים שיש בהם מחלוקת של פלוסקים, ועל ידי שהוא לומד, מעיין בגט, הוא נפשטים לו הספקות. אז כיוון שאפשר ללמוד בו, אפילו שעדיין לא גרש, ואסור לגרש בגט, סתם לקחת אותו לתתן אותו אסור. אבל אדם שהוא בר הכיש ובן תורה, ורוצה לקחת את הגט לתתן אותו על מנה שיוכל ללמוד בו, אז אפשר, למה לא? מותר לתתן את הגט. קרה
ספרים, אם אתה ראית ביום לשבת, ביום ראשון עלה משהו שלו, לפי זה ישר, איזה מכין ומשלם. של יום ראשון או של...
בשעה שמשך כאן. בתשובות של הראשונים, יש שאלת תשובות של רבינו חיים אור זרוע, בנו של הגאון בעל אור זרוע. אור זרוע שמו היה רבי יצחק מבינה. רבי יצחק מבינה היה רבו של רבינו מאיר מרצנבורג, שהיה רבו של הראש, רבי דה הראש. האור זרוע, למה נקש שמו הספר אור זרוע? על פי מעשה שהיה. כל מוחם היה רק בתורה, כל כך היו אוהבים את התורה. פעם אחת בר אצל רבי יצחק מבינה יחד עם חברי בדינו, בא איש אחד להתגרש, שמו היה עקיבה. בכל התלמוד, איך כותבים עקיבה? עין קוף יוד בית א', כך כתוב בכל התלמוד ככה. בסימנך וגואלך אביר יעקב, תחת הנחושת אבי זהב, תחת הבזל כסף ותחת האבנים נחושת. מה איזה סימן זה? ממש, מה איזה רמז הדבר? אלא שם הגמרא אומרת ככה: אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה. שהתורה אומרת, הנביא מבטיח לנו, תחת הנחושת אבי זהב, תחת הברזל כסף, ישלמו לנו פיצויים. הכל דבר, זה לא ילך ככה שלא בנה. כל דבר ישלמו מטב, מטב כספם. טוב, תחת בעקיבה וחבריו, מה יביאו? אוי להם, מה יביאו? ובעקיבה שלקחו אותו והרגו אותו, לקחו את חבריו השר וגי מלכות, מה יביאו? יש שניים סכנה? אין להם שום סכנה. זה כשחות אותם חתיכות חתיכות עם משמעם וזכרם. כל הערבים וכל אומת העולם כולם ביחד. אין להם שום סכנה. יש לנו אוי להם שאין להם סכנה. טוב, למה הגמרא הזכירה רבי עקיבא? היו הרבה שנהרגו. רבי שעון וגם נעיל, רבי ישמעאל בן ישע כהן גדול. כל מי נהרגו ביד אומת העולם. למה תעשו רבי עקיבא? אומר רבינו הארי, מפני שיש פורם איזה פסוק. בגואלך אביר יעקב. תחת הנחושת אבי זהב, אביר יעקב, אותיות רבי עקיבא, אותיות של אביר יעקב, רבי עקיבא. אז הוא תחת רבי עקיבא, מה יביאו על שתיים הערים, מה שבא מזכרם, מה יביאו לנו כאן רבי עקיבא? זה הרמש שיש בגמרא. חם משנה משמע לך הורה, שרבי עקיבא כותבו אותו באלף, רבי עקיבא, אביר יעקב. תראה, בכל התלמוד כולו כתוב עקיבא באלף. והנה בא אדם אחד ששמו עקיבא ורצה לגרש את אשתו בגט, וצריכים לכתוב את השם שלו בגט. ענה פירולים ופירולים, צריך לכתוב. אז נחלקו הרבנים. רבי יצחק מבינה אומר, אפילו שכתוב בכל התלמוד באלף, יש לנו כלל, שם שהוא לא שם עברי, שם שהוא שייך לשואה הרמי וכזה, צריך לכתוב אותו בסוף בהן. שם לא עבי כותבים אותו באלף. אז הם אומרים לו, בכל התלמוד כתוב עקיבא באלף, צריך לכתוב אותו באלף. אם היה איש הזה יודע לכתוב, היו אומרים, איך אתה חותם בשמך? הוא מזכים אותו, לפי מה שהוא חותם, כותבים. אבל הוא לא יודע לכתוב. וכן, עכשיו מחלוקת. רבי יצחק מבינה אומר, צריך לכתוב אותו בסוף בה', וחבריו אומרים, תכתוב באלף, כמו שכתוב בתלמוד. תוך כדי ויכוח, צריך לחשוב קצת, נזכר מדרש אחד. אור זרוע על הצדיק ולשעד השמחה ספר תשובות ובעקיבא, כך כתוב במדרש. מבין להם את המדרש והסכימו לדבריו. מה כתוב? אור זה רש, בסוף רש זה רבי, רק זרוע לצדיק ולשעד זה שמחה. איך כתוב? תהה בסוף, כתוב בערב בסוף, מי כותב שמחה בערב בסוף? שמחה בערב. אז כתב שם ספר תשובות ובעקיבא, וכתבו, הנה עקיבא זה ה'. אז הוזו לו, בסדר, כך כתוב, אבל גמרנו. אז בראש שמחתו, קרא את החבור שלא ספר עוד זרוע. כיוון שזכר, זה הפסוק הזה עוד זרוע על הצדיק, אז קרא אותו עוד זרוע. ועכשיו מאז הוא ביצחק מבין הבעל עוד זרוע עליו בשלום. וכן, כמו שהזכרתי, היה לו בן גם כן חכם גדול, שמו מערך עוד זרוע, בחיים עוד זרוע, יחסה את השלוש תשובות. לכן שם יש שאלה, שהוא שולח את השאלה שלו להראש רבינו אשר. אומר לו, יש בני אדם הרבה שמחזיקים בבית שלהם כלובים כאלה, כלוב קטן שיש בו או תוכי או עפות שמצפצפים, האם מותר לטפל את הכלוב הזה אם העוף שיש בפנים במקום למקום ביום שבת ואסור בשום מקצה, זה השאלה. בר בחיים או זרוע, הוא אומר נראה לי שזה מותר. למה שזה לא, לא בעלי חיים שעומדים בשחיטה כמו כל בעלי חיים, אלה בעלי חיים האלה ניתנים כדי שיסצפו קצת וישחשעו אותו בפטפוטים שלהם, אז לכן שזה מותר לתתן את זה. הרב הזה לא נענה ממנו שמוקצה של בעלי חיים חמור מאוד, אסור אדם לתתן בעלי חיים ביום שבת. שום בעל חיים אסור לתתן אותו ביום שבת. תנגורת רוצה להחזיר אותה ברחה מהבית, אסור לתתן. הנה אנחנו רואים בגמרא בתחילת מסכת ביצה, כתוב שם ככה: ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאחד, בית שמאי אומרים לא תאחד. בית שמאי מכירים, אומרים מותר לאכול אותה אפילו שנולדה ביום טוב. שואלת הגמרא במה עסקנה, אם זאת התנגולת הזאת שהטילה את הביצה אתה עומדת לאכילה, שהביא אותה קרא אותה בשביל לאכול אותה ולאכול אותה, וירדה ממנה הביצה הזאת ביום שבת או ביום טוב, אז למה היא אסור? התנגולת עצמה, אם רוצה לשחוט אותה ביום טוב, מותר לשחוט ביום טוב. אז גם כן הביצה ממנה, גם כן היא מותרת. אוכלה ואפרת, כמו שאתה מפריד אוכל מאוכל, היא מותרת, היא גם כן הביצה שלה, היא מותרת. אם טוב אני לא, זו מדובר כאן, תנגולת שהוא לא קנה אותה בשביל אכילה, אלא מיוחדת כדי להטיל ביצים. אם כן, כשווה שהציעה לעשות ממנה, אז היא כבר מוקצה, אסור לשחוט אותה. אז זה, אם תומע שזה תנגולת שעומדת לגדל ביצים, ושזה גם הביצה שלה היא אסורה, לפני שהציעה לעשות ממנה, כמעט עמד בית שמאי, למה בית שמאי לא יוצא אחר? וכי אליהם מוקצה בית שמאי? מקשים את הספות, מה זה שאלה של הגמרא? הנה יש המשנה מפרשת מסכת בצד דף יהוד, בית שמאי אומרים לא יתור אלא אם כן ענה עם בעוד יום. אדם שיש לו אפרחים, שיש לו כמה יונים, יש לו בשובח שלו, והוא רוצה לקחת מהם ביום טוב לשחוט, אסור. צריך שבעוד יום ייקח מהם ונענה שהם לא כן יצליח לעצור מהם, וזה מוקצה. והנה בפירוש בית שמאי אומרים, וזה בית שמאי, והנה שם שאסור מוקצה. אז מה עכשיו הגמרא? אם זה מסתנגות עמד כזה בסין, מה הייתה עמד בבית שמאי? הגמרא דוחה. לא, דימה בית שמאי רק לא מוקצה, אולי בית שמאי אין להם מוקצה. הנה ראינו במשנה שכן יש להם מוקצה. כתוב לא יתור להם כן יעניין בעוד יום, משמע שעשו משום מוקצה. תרצו על ספרות, שאני אתם, פה אנחנו מדברים, מה הקושה של הגמרא? על הביצה הגמרא מקשה. על הביצה מה הייתה עמד בבית שמאי? דימה יש לו מוקצה. אז שם מדברים על מוקצה של בעלי חיים, על בעלי חיים עצמם, כולם מודים שיש בדין מוקצה. אפילו רבי שמעון שמקל במוקצה, הוא סובר במוקצה ובעלי חיים חמיר תפה. אבל בחיים הזרוע מחלק בין דבר שהוא עומד לשחיטה, לכן בא האיסור מוקצה, ובין דבר שהוא רק בשביל לשעשע עד קולו, אז זה משהו אחר. זה היה דעתו להקל. שלחתי שאלה שלו להראש, הראש ענה לו שאסור לפרטל את הכלוב הזה בכלל, זה נקרא שמו מוקצה, אף הפי שהבעלי חיים האלה לא עומדים בשביל שחיטה אלא בשביל שעשע אותו, אף הפי כן יש להם דין בעלי חיים שהם מוקצים, לכן אסור לפרטל ביום שבת כלוב כזה, זה אסור לפרטל אותם משום מוקצה. וכן אותו דבר אדם שיש לו, הוא כבר יום שיש לו שם דגי זהב, דגים כאלה, כמו דגי צבע זהב, ושתים לו, מתענג מהמראה שלהם. כן, גם שמה, רוצה לצטל אותו במקום למקום, אסור ביום שבת. למה? שגם הם מוקצה של בעלי חיים, מוקצה של בעלי חיים, אין הפרש אם זה עוף שניתן בשביל כל המראה וריח, שניהם אותו דבר. בכל זאת, אם למשל מונחים במקום כזה שהשמש מכה עליהם, ומסתערים, בשעת הדהק יש לסמוך על רבי חיים הזרוע של מקל. בדרך כלל אנחנו, אם יש מחלוקת רבי חיים הזרוע נגד הראש, הראש גברה רבה מאוד, פוסק מפורסם, זה אחד מעמדי הוראה, אז בוודאי צריכים לסוק מדעת הראש. אבל מה שאין כן, בשעת הדהק, כדאי הוא רבי חיים הזרוע, סמוך עליו בשעת הדהק, אם יש תער בעלי חיים, כגון שהשם משמקה עליהם, או יכול להיות שימותו גם כן, שמש כל כך מכה עליהם, שמש חזקה. אם יכול לסגור את הטריס, זה עניין אחר. אבל אם לא יכול, אז כמו שאמרתי, מוצא לצטל אותם, להרחיק אותם מהשמש, כדי שלא יסתערו בשביל העם על החיים. בעל החיים לא מתירים שהוא צריך מקומו. כמו שמונח בו בעל חי. כל אוכל שאינו ראוי לאכילה מחמת איסור, אסור לצטל אותו ביום שבת. כגון שהוא אסור באכילה או בהנאה, כגון למשל נגיד בשר וחלב, נשפח לו חלב בתוך בשר, בשר וחלב אסור בהנאה, בשר עוף בחלב מותר בהנאה. דבר שהוא מותר בהנאה ראוי עדיין לבהמתו, יכול לעשות זה לפני בהמה, אפילו הוא אין לו בהמה, אין לו בהמה, אין לו כלבים, אין לו שום דבר, אף אפי כן, כיוון שראוי לבהמה מותר לתתן אותו. אבל דבר שאסור בהנאה, אסור לתת אותו אפילו לבהמתו, אפילו לכלף ילבקר אסור לתת. לכן בשביל זה, כיוון שאסור בהנאה, אסור לתתן אותו כאלה. דרך אגב, יש גם כן בספר פחד יצחק, מדבר שכנראה בכל דבר בדור יש נשים טיפשות, שאין להם מה לעשות, אז משתעשעים עם גורי כלבים. גורים קטנים ככה, משחקים בהם, תופסים אותם, אז שאל אם זה מותר לתפל אותם ביום שבת. אז המסקנה שלו שאסור, ויש לו סייעתה בדברי הראש. אם אנחנו אומרים כמו הצפורים האלה אסור לתפל אותם מקום למקום, למה הכלב יהיה יותר טוב? גם הוא בעל חי. לא משהו נכפתים, עומד לשחיטה או לא עומד לשחיטה. אני תוקי גם כן לא עומד לשחיטה. אפילו אחי הראש אומר שאסור. אז גם כן אלה, נכון שהן משתעשעות עם הכלבים האלה, אבל בכל זאת זה אסור. הוא אומר, יש כאלה נשים, בזמנו כבר היה, זה 300 שנה. לא כאן עם נשים מחלועים, אין להם מה לעשות, כלבים משחקים בהם. אז בכל אופן, מיום שבת זה מוקצה ואסור לטפל אותם. כדי שיוביל אותו ברחוב ולא יעבור לידי סכנה, אפשר להקל. טוב, אז נחזור לעניין. אז אמרתי, כל אוכל שהוא אסור בהנאה, אסור לטטל אותו ביום שבת, מכיוון שלא ראוי אפילו למאכל בהמה. אבל אוכל שהוא מותר בהנאה, כגון נבלה, כמו טרפה, כמו בשר עוף בחלב וכיוצא בהם, מותר לטטל אותו בשבת שראוי לבהמה. מוקצה של טבל, טבל זה מוקצה, פירות שהם לא עשו להם תרומות ומעשרות, כגון שפירות שלו. בריאה שלא עשו תרומות ומעשרות, זה טבל גמור. אפילו שבזמננו זה כל תרומות ומעשרות זה רק מדרבנן, אף אפי כן אסור לנגוע לצרצל את הפירות האלה, כיוון שלא רואים היום באכילה, אסור לאכול אותם. מה תגיד, רואים את אותם לבהמה? זה לא גם כן לא מוסכם. יש אומרים טבל, הנאה של כלוי אסור לבהמה. חוץ מזה, דבר שהוא ראוי לאדם, הוא לא יתן לדין לבהמה. אלה הפירות, הם רואים לבני אדם. עכשיו אסור לעשות מעשר. בדרך היא כבר יבדה לעשות מעשר. הדבר כמה שהוא ראוי, דעתו סומכת עליו. הוא רוצה להשאיר את זה אליו, הוא לא רוצה להשאיר את זה לבהמה שלו. לכן אם כבר שראוי לבהמה יתן את זה, מותר לתתל את זה. לכן אסור לתתל טבל, טבל כמה פירות, שלא מופרש מהם תרומות ומעשרות, אסור להפריש אותם מיום שבת. וכבר ידוע שאסור להפריש תרומות ומעשרות מיום שבת, למה שנראה כמתקן, כמו שמתקן את הפירות האלה. שעל ידי כך, ולזה שהוא מפיץ למות המעשרות, מותר לאכול אותם. קודם היה אסורים באכילה, עכשיו נעשו מותרים. אז זה כשמו כמו מתקן, רק מתקן. לכן אסרו חכמים להפיץ למות המעשרות בפירות ביום שבת. אדם שיש לו מסיבה בתוך איזה בית, בתוך איזה דירה, והמקום צפוף מאוד, והקהל גדול מפרט יוסף, המקום צפוף, רוצים להסיר כמה חלונות כדי שיכנס קצת אוויר, או שהחלונות מפריעים לאנשים שנמצאים שם. אסור להסיר אותם ביום שבת. למה? כיוון שהם מחוברים בקרקע, לא דווקא משום אסור מוקצה. כל דבר שהוא מחובר לקרקע אסור לסתר אותו, כשהוא סותר, כמו סותר את הבניין. לכן אסור להסיר את החזונות, להרים אותם. בכל שכן שאסור להחזיר אותם. אם זה בכלי, רוצה להסיר דלת של כלי. נגיד למשל, יש לו ארון. ארון, ורוצה להסיר את הדלת. נגיד, נאבד לו המפתח, ורוצה להסיר את הדלת, לעקור את הדלת. מותר להסיר את הדלת. למה אין בעניין משתירה בכלים. להחזיר, אסור להחזיר. אפילו שיש שם צירים, והוא מחזיר דרך הצירים, גזירה שמי יתקע, שמי יקה בחוסקה, והווה כמו מתקן מנה, ויש אומרים משום בניין. כן? זה אסור. אבל מה שאין כן בטריסים או בחלונות של בית שמחברים בקרקע, אסור, הן בנטילה, הן בחזרה. לכן אסור להסיר דלת, הדלת מפריעה או חלון, אסור להסיר אותה מיום שבת. כל ספרים של חוכמות אחרות, שאינם דברי תורה, אסור להסיר אותם ביום שבת. נגיד, הוא רוצה, יש לו ספרים של אלגברה, או ספרים של אנגלית, מילון אנגלי עברי, כיוצא בזה. כל אלה הם מוקצים. כל ספרי חוכמות, לא ניתן ללמוד בהם ביום שבת. יום שבת ניתן כדי לעסוק בתורה. לכן אפילו אדם שיש לו מבחן, צריך לעשות בחינות. תלמיד, בגיל 13 שנה ומעלה, הוא תלמיד, ורוצה ללמוד בשביל להכין עצמוני מבחן. אז ללמוד דברי תורה, וזה שמותר. אפילו על מנת כדי שיבחן בו, מה אכפת לי? שילמוד תורה. אפילו רוצה לחזור כמה פעמים כדי שישגור בפיו, וידע תקף מה לענות. אבל משואלים אותו אחר כך גם כדברים של חשבונות, וכי רוצה בזה, רוצה לחזור על ספר חשבון, או על אנגלית, או על כל מיני דברים, כדי שמחר יהיה שגור בפיו. זה אסור לעשות ביום שבת. כי יום שבת ניתן לתורה, לא ניתן בשביל שער חכמות. כך פסק מרן. מרן פסק לדעת הרמב״ם בסיעתו שעושים, יש הרמב״ם שהוא מתיר, אבל מרן פסק בסתם כדעת הרמב״ם, לאסור. הכתב יש מי שמתיר. יש מי שמתיר לדעת הרמב״ם. אבל יש לנו כלל, כל פעם שמרן כותב סתם ויש, ההלכה כסתם. כיוון שבסתם פסק לנו כדעת הרמב״ם שאסור, כך צריך לנהוג.
נשבר
זכוכית, נשבר באח וזה
נשאר אפילו
בחלום עצמו, אז זה עמוד וישמור. אבל מה שנשבר בארץ, אף פי שזו זכוכית שלא ראויה לשום שימוש והיה צריך לעשות אותה משהו מוקצה, תתירו חכמים שיוציאו אותם מתוך הארץ, גזרה שמאיזה ילד יעבור יחף ויכנס לזכוכית ברגל, תתירו שיתתל אותם. יש ספרים שיש בהם שירים, למשל יש שירים שהם שירי קודש, כולם דברי עלגה לקדוש ברוך הוא, כמו כנסת ישראל שמדברת עם הקדוש ברוך הוא, כמו זה המשוררים שלנו, כמו רבי שלמה בן גברו, רבי יהודה הלוי, רבי אברהם בן עזרא, כל הגדולי המשוררים שלנו, כל דבריהם כגחלי אש. זה אפשר, כאילו שזה שירים, והוא מתעמק כדי להבין גם כן את השירה, כי לפעמים דברים קצת סתומים. זה מותר. אבל שירים אחרים, כמו שירים של ביאליק, כיוצא בהם, אין לקרוא בהם ביום שבת כלל.
מה ההבדל בין ספרי
החוכמות לאסטרולוגיה,
שמרן מראה
משמע שהיטיב? אסטרולוגיה זה חזים בכוכבים, גם כן. חזים בכוכבים, זה חוכמה. לפי דברי הרמב"ן שמתיר, אז מותר אסטרולוגיה. אבל לדעת הרמב"ן אסור, ולדעת מרן שאסור. לכן אפילו ספרי חוזה בכוכבים, הסתגלילות, שאומר כוכב לכת זה הולך כך וכך, וכוכב זנית פי כך וכך מכדור העולם, וזה כך, והוא מתעניין לדעת כמה שמש פי כמה מהעולם. מה יצא לך מזה? אם זה פי מאה או פי מיליון, מה זה משנה לך? שמש עשה נהנה מלא וגמל. זה לא שייך לעניין של תורה. דברים שלא שייכים לתורה, זה עשו. אפילו שזה עניין של חוכמה, יש בזה חוכמה. הנה מצאנו ששמואל האמורה, שאמר לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. זה כתוב בתורה, כי המצווה הזו אותו נפלתי ממך ולא רחוקה. לא בשמיים היא, מה זה לא בשמיים היא? פירש שמואל בגמרא שם בערובין י"ד, לא תמצא תורה בסגנינים. אלה שיודעים בקיאים במערכות השמיים, יודעים מזל זה כך וכך, מתי יהיה לקוי לבנה, מתי יהיה לקוי חמה, יש חשבונות. אנשים מודעים בדיוק בשעה פלונית ורגע פלונית ויהיה דקוי לבנה ואחר כך ותיגמר הדקוי בשעה כך וכך. אפילו אסור לעשות את החשבונות האלה מיום שבת. כבר אמר הפסוק, כבר אמר לנו הנביא, מאותות השמיים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה. בחוץ לארץ הגויים ביום שיש לקוי לבנה או לקוי חמה, איזה אימה חשיכה נופלת עליהם, בוכים, צועקים, מגיע להם שיבכו, ירדו לשלום, יבכו כל החיים שלהם. אבל ישראל לא צריכים לפחד מזה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, כזה כזה שיתעסקו, יתחזקו בתורה, יתחזקו בלימוד. על כל פנים, כשאמר שמואל שלא תמצא תורה בהסתגלנות, הוא לא הרי כבודו, חכם גדול בהסתגלנות. שהוא היה בעצמו היה אומר, נערים לי שבילד ישמיה כשבילד להרדעה. הוא היה גר בהרדעה. יודע את כל הרחובות, יודע רחוב הבוחרים, רחוב עזרה, רחוב נחמיה, יודע, בקיא במקומות האלה. כמו שאני בקיא במקומות האלה, כך אני בקיא בכל מערכות השמיים. כוכב לכת זה פלוני הולך ככה, וזה הולך ככה, וזה ככה, כל הדברים הוא ידע אותם. ואתה אומר, אתה מוצא תורה, הנה אתה יודע תורה, ויודע כמערכות השמיים. אמר להם, יבוא עליי, חס ושלום, כדל את עצמו, תבוא עליו כאלה חס ושלום, אם הוא למד פעם במערכות, בסגלות הזאת, חוץ מבית המים, כלומר בית שימוש. היה לו כנראה ספרייה בבית שימוש. ספרייה של, של, של דברים בטלים. והיה כדי שלא יערהם בדברי תורה, היה מתעסק בספרים האלה. כתוב בירושלמי מעשה מפליא. הוא שמואל, אבא שלו היה אבוד שמואל קוראים אותו. בגמרא כתוב אבא בר אבא אבוד שמואל. וקוראים אותו סתם אבוד שמואל. לא קוראים כל פעם אבא בר אבא. למה לא אומרים את שמו? בשביל מעשה שהיה. זה אביו של שמואל, היה חסידה קדישה, חכם גדול. שמו היה אבא, מתלמידיו של רבנו הקדוש. אבא בר אבא. אביו גם כן שמו אבא. יכול להיות שאבא שלו נפטר לפני שכבר הוא ייוולד, וקראו אותו על שם אביו. אז קראו אותו אבא בר אבא. ובכן, זה רבי אבא בר אבא, פעם נסע למדינת הים. והנה נספירה עליו איזו מטרוניתה אחת, חכמה גדולה בהסתגלנות, וטבעה אותו דבר עבירה. והוא בורח ממנה, משתמש ממנה. מה קרה לך? מה, משוגעת? חסר אנשים בעולם? מה תפסת אותי? אמרה לו, פני שראיתי בהסתגלנות, שהנה תראה הכוכב כך, כוכב כך, שהבן שיוולד ממך מהערב הזה, מהביאה הזאת, יצא ילד כזה פיקח עצום, חכם גדול שאין כמוהו. ולכן נוסע לנצפלה אליו. אבל אם ככה, למה ילך את הארורה הזאת? תקף אמר שם מפורש, הוא בא לביתו באותו הערב. שאל את אשתו, היא טהורה? אמרה, כן, היא טהורה. נזקק אליה ונתעברה בשמואל. והוא חזר, אמר שם מפורש, וחזר לעירו. עבר יותר מ-12 חודש, מיום נסיעתו הראשונה של אבוד שמואל, עבר יותר מ-12 חודש. והנה רואים שזאת בהיריון, ובעלה נמצא במדינת הים. איך מאיפה היא בהיריון? אז זמיר אותה. ואיך את בהיריון? ומי את בהיריון? ובעלי? בעלי איך יבוא? בעלי יש יותר מ-12 חודש שנמצא בחוץ לארץ. איך את בהיריון? אז חשדו בה חשדו שלום שהיא זנתה. תפסו אותה, תפסו אותה מכת מרדות. יהיו אותה מסכנה, קשרו אותה, ולא מאמינים לה. מה תגיד זה בא בשם המפורש? היא לא יודעת שום דבר. מסכנה הייתה צדקת תמימה, אבל הם חשדו בה. תפסו אותה, קשרו את הידיים לצגליה, נתנו לה מלכות. אז אומר שמואל, אני זוכר בשעה שנותנים מכות לאבא שלי, לאמא שלי, כשהיו מכים קצת למטה, הייתי עולה למעלה כדי שלא אקבל את המכה. כשהיו מכים למעלה, הייתי יורד למטה כדי שלא אקבל את המכה. זה אומר, הוא זוכר כשהיה אדם עם אמו, איך היו מכים את האמא שלו. איזה באדם זה, איך יכול לזכור. הוא אומר, אני מכיר את המוהל שלי. בשעה שעשה לו ברית מילה, הוא זוכר. איך עשה לו ברית מילה, כאב לו, איך הכל. הוא מזהה אותי, זהו, המוהל הזה יחע בתורה. היה מכיר את המוהל, מכיר את הסנדק. הזיכרון שלו היה מפליא. זה היה פלט, תפיסה שלו פלאית. אז לכן, הוא קורא פעם אחת, כלומר, הוא זוכר את הכל. אנשים עד שיתבוננו, עד שיחזרו על זה, הוא לא צריך פעם אחת אחרי לזכור הכל. והיה רופא, רופא לא היה כמוהו בכל הדור שלו, וגם בדורות שלנו לא היו כמוהו. איפה היה ברפואה שלו? היה חכם גדול ברפואה. ובכל מחלה שיביאו לי אני ארפא אותה. מקבל עליי. כל חולה שיבוא אני מוכן לרפות אותו. מי יודע, אם היה בדור שלנו, היה מחיה מתים. היה כל הסרטנים האלה, כולם מחיה אותם. כל שם כמו שיש מעשה בגמרא. כשחלה רבנו הקדוש בעיניים שלו. ובא אצלו תלמיד עובר, אין אותו כואב לו מאוד, כל זמן היו לו דמעות מעיניים. אמר לו, רבי, עשה לך טיפות כדי לרפות אותך. אמר לו, לא, זה כואב, כואב, כואב. תעשים לך משחה מעט. לא, זה כואב, כואב. טוב, איך יהיה בריא, כן? מה עשה? אמר לו, טוב, בדש, לא צריך. לא משחה ולא טיפות, די. ילך רק לישון, תנוח, מחר בוקר תקום, תהיה בריא. מה עשה? הלך לקחת רפואה חריפה מאוד, שהריח שלה חזק מאוד, הכניס אותה תחת הקר. וכשישן רבנו הקדוש, עברה כוח הרפואה את הקר ונכנסה דרך המוח עד שהגיעה לעיניים ורפאה לו את העיניים שלו. מחר הבוקר קם כמו שלא קרה כלום, העיניים שלו בריאות. יש רופא היום בעולם שעשה דבר כזה, חוק הפרה על שמואל, איפה שמואל? זה בתימוש קרה לי. ופעמי שאין לקרוא בספרי חכמות בדברים אחרים. הגאון מבינה, ידע כל מיני דברים, יש ספר אקליזוס, זה אומרים שחבר ראשון תלמידו, אבל שקבל את זה מפיו של הגאון מבינה. חוכמות שהיו שם, אישם ועלין חשמון, זה הכל חשמון. ופרא הוא אומר, הוא לא למד אף פעם שום ספר של חשבון. הכל למד מכוח התלמוד. היה פרופסור אחד, שמע שתלמידו של הגאון מבינה היה משבח אותו. אמר לו, אם אני אלך לשחח, יש לי איזה קושיות. הוא היה פרופסור גדול באוניברסיטה. יש לי כמה שאלות. אם אני אלך אצל הגאון מבינה, יענה לי? אמר לו, אני חושב, בוודאי שיענה לך. לך אליו. גאון מבינה הבין שיש בדבר קדוש השם. אם הוא יענה לו, יהיה קדוש השם. לכן הפסיק כמה דקות את הלימוד שלו. בבקשה, תשאל. והוא שואל, נו, עוד מה? יש לך עוד שאלה? כן. אמר 12 שאלות. לקח עת ונייר, והתחיל לשרטט לו. רק שרטט, לא השאיר אף מילה. גמר לשרטט, אמר, תרצו לי כל השאלות שלי. אין נביא וחכם כמוך. יצא מהפרופסור לזיבזי התפעלות, היה אומר, אומרים שחכמי ישראל רק בתורה מלאים את חוכמה כרמון. והשכל שלו היה פלא, שכל עלי, בליל שענה רבה אחד, ישב לקח מסכת זרחים. היה עדיין ילד בן 11 שנה. היה שם גאון אחד, ומישהו קצין בוגל, גאון. זה רואה ילד, לוקח מסכת זרחים, מסכת הכי קשה. היה בעיניו זה מוזר, אבל התחיל להסתכל עליו, הוא רואה אחרי דקה וחצי, הופך את הדף. עוד דקה וחצי, במשך חצי שעה או 3/4 שעה, הגיע דף צדיק זין. אז היא חמתו בערבו. זו גמרא קשה. הלוואי בשעה אחת הזו ללמוד דף אחד. וזה כל דקה וחצי הופך את הדף. ואתה אומר, ילד, אין לך מה לעשות, אתה משעשע ככה בגמרא, משחק אתה בנתום של הגמרא. אמר לו, רבי, למה כבודו כועס עליי? שאל אותי, אם אני לא יודע לענות, יקשה עליי. תחיל לשאול אותו, הוא גאון, הוא יודע את הגמרא הזאת. מה ששואל אותו, כמו שחזר על זה 1,000 פעמים. אדם למד כל כך, במשך זמן קצר, עד צדיק זין, זאת אומרת, מעד הפים. והוא עולה לו הכל, דבר דבור על אופניו, הכל שגור בפיו, כמו שיש איזה מגנט במוח שלו. שתומן. אמר לו, כמה פעמים למדת את זרחים? אמר לו, פעם ראשונה בחיים שלי אני לומד אותה. פעם ראשונה, ויש מעט דפים ללמוד במשך זמן קצר, וישיב לו מילה במילה הכל על פה. איפה נשמע דבר כזה? לכן אמרתי, זה שכל שלו, שכל פלא. רבי חיים בבלוז'ין תלמידו אומר, רבנו היה צריך להיות זמן חכמי האמוראים, חכמי התנאים, رب السمايم رحموه علينا وشئلوا تني شماز الدخيل لك تحكي معه لشئلوا للشيء وبدلش دانو يهيدانو تحيدانو شدانو اما يا بابا ازماني نحن فلاحين اما اذا نشوف دبارين بشي يزميننا زي ايش نسموت كده شوف كعيب يشتركو شوتيرو تام بخد دربادور زي ايسخة كل افنين متايم شنا عقوم لبنا كشيء عود صعير از كتاب بقور القرى ما زي بقور القرى قولينو لبنين بسوا عاش يفتحو تقمروت عاش يرقوه عاش يعينوه عاش يخلو لهمين مشورته خد دبار هروميت عين 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 بعين حاد يشلو كشيء بعين الشيني يشلو تروس بعين الشيني يشلو دحيار هذا يفتر كل رمزين ثاني مسار هسكي كده بيها الشطيمة تفشيمة إلي البعرين بالدعات شبقين ملقلقين مع دبر ربوتينو لما استرزيب لما استرزيب عسيم كشيوت عسيم كينو هم حقامين قدولين دولو يخلص بالسخر يش لهم سخر انتيكا كذي فلما يخلص بالسخر شبقين عزيم عسيم مهندسين مع دبر ربوتينو ملقلقين مع دبر ربوتينو هيني قعون كذي قعون علام وهو بعطوه ومير التلميذوه هيا له ربي زلمان زي أحيب شرب أحيب مبلولين هو يا قم كي قعون عطوم شكدان نفلا بجيل أسير بي أحد بجيل عرام ربي إسرائيل بشكله تلميذوه شرق قوم بينا ومير أكدوش بارخو إنا ليدي ببروخ الشيم رئيتي ينوكا كديشا كوريوتو ينوكا كديشا يا دائم من أسير بي أحد شنا بين أخ شنين ببكي بالله بالله بخل هالتلمود بابلي يروشالمي مخلتا سفرات سفري زوهر هرمبان المعطورين هكل بالله بالله بعطي ايه دمان علام منه سي قاون شو كتاب سنوري من المعيد عداو سي لو استام حسو شنو قتل قليل بأقمار وكاف مستوبا شو قام حان نفاس المود وهي شكدان عطوم هي شن ذاك 4 ساعات بخل ليلة ואבא שלו היה מתחנן לו, היה שם רבי יצחק, היה אומר לו, לך תישן, כתוב ישנתי, אז ינוח לי, אז נתנו רמז, אז זה 8, א' וז' זה 8. יש עושים 4 שעות ביום, ישן אדם 8 שעות, ינוח גופו, אתה ישן רק 4 שעות. אמר לו, תסלח לי אבא, פירוש הפסוק כך, ישנתי אז ינוח לי, מה זה לי? לי זה 40, יש 48 שעות ביומיים. נכון? כל יום זה 24 שעות, ביומיים יש 48. אם אדם יש 8 שעות, אז יכול לנוח 40 שעות. אז תחלק את זה, 4 שעות כל 24 שעות, אז זה בדיוק כמו שאני עושה. כך עשה לו פלפול כסף, כזה שימעט בזה. וכך היה באמת, היה שקדן עצוב. יום אחד יושב אצל הגאון מווילנה, עושה לי פלפל לפלפל, והוא, כמו שאמרתי, נדד שינה מעיניו, אז לאט לאט נרדם, אז... היה ראשו הולך ונשמט מהשולחן כמעט חסו שלום יפול אז הגאון מווילנה יושב על ידו תפס החזיק ככה לאט לאט בראשו נכנס משהו לשאול משהו את הגאון מווילנה רבי ככה ככה וזה אמר ששששש זה שלא יעיר אותו אמר לו עכשיו כל התורה כולה ביד שלי שטוב כל אחר כך שאלו את הגאון מווילנה מה כוחו של רבי זלמן זה? האם כל כך הוא חשוב אדם גדול? אמר, אם היה בדורו של הרשב"א, היו חשובים אותו לתלמיד חכם. היו חשובים אותו לתלמיד חכם. ידע כל כך ידע, ואם היה בדורו של הרשב"א, רק הרשב"א, כמה זה הרשב"א? יש הפרש 300-400 שנה מהרשב"א עד הגאון מווילנה. הוא אומר, אם היה בהרשב"א, היו חשובים אותו לתלמיד חכם. אני ברוך השם שחשובים אותו לתלמיד חכם. תבין מה זה הרשב"א אם כן, מה היו הפוסקים שלמעלה ממנו, הרמב״ם, כי אין לנו מושג על שכלם הכביר של אותם הגדולים. מה זה בזור הגאוני, מה זה רבנן ציבוראי, איך העריך הגאון מבין את הגדולים האלה. הוא מביא אותם כולם, שותם עצמה את דבריהם, איך שהוא פוסק, לא זב מהם ימין ושמאל. אם הגאון מבין שהיה בדורות האחרונים וכולם העריצו אותו, ידעו מה גודל חוכמתו, והיה נוטע, כשהיה שומע על דברי הרמב״ם, היה נוטע מהם. היה שומע על דברי הרמב״ם, היה נוטע מהם. אז תתארו לכם מה היו אלה הגדולים האלה, הרמב״ם והנשב"א. אנשים טיפשים שלא מבינים אינם בשמאלם, באים בדגדג על דברי רבותינו. על זה נאמר, אמר, אי דברי חכמים דום בתואר ותחת. כן? פרש אם לא, אין להם חוכמה, אין להם תבונה, אין להם צריך לתגיצן בעפר תיהו, אולי יש תקווה. לכן אנחנו צריכים ברוך השם להודות להשם שזיכה אותנו קצת לפעום מאותו מנוף הצופים של הגדולים האלה. טוב, הזמן כבר הגיע, ואנחנו אמרת שאומר אותך לזכות ישראל, נאמר, אברה חפש מעץ וכל הולדות הרב יעדים.